היום זה י"ג חשוון תשפ"ב. אז היום זכיתי להיות סנדק של הנכד שלי, אז מברך את כולם, שלכולם יהיה רק טוב. תודה רבה, השם ישמור אתכם. ונדבר מאברהם אבינו, שכל העניין של אברהם אבינו זה להשריש את האמונה בעם ישראל. הוא הראשון שעשה ברית מילה, והוא זה שחינך. אז נדבר מאברהם אבינו. על אברהם אבינו כתוב, כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושם הוא דרך השם לעשות צדקה ומשפט. טוב, אז אני אקרא מהספר, הכיתה בית ספר למורים, שזה ספר שמראש קרא אותו תוך 3 ימים, בזמן שהיה לו הרבה הרבה עומס, ורק כך הוא אמר שהכל אמת. יש פה פרק שנקרא חינוך מיוחד. חינוך מיוחד זה חינוך שהוא לילדים שצריכים עזרה, הם מתקשים בכל מיני דברים, לימודית, התנהגותית, יש להם קשיים, הם צריכים חינוך מיוחד מעבר לחינוך הרגיל. ידוע למומחים לחינוך מיוחד שתחילתו של החינוך הזה הייתה לפני כ-200 שנה בערך בצרפת, ומעשה שהיה לפי דעתם כך היה. רופא אוזניים אחד הלך ביער, ולפתע הבחין בנער שאין לו בגדים, כולו כעדרת שיער, גבו כפוף וריר נוזל מפיו. היה זה נער שבינקותו נחטף על ידי זאבה אשר לקחה אותו ליער, ומאז הוא גדל בין הזאבים. אותו רופא החליט לטפל בנער ולקח אותו לביתו, הלביש אותו, האכיל אותו, דאג לכל מחסורו. הנער שהיה פרא אדם למד עם הזמן מספר פעולות אנושיות, ובפרט לאכול כראוי לאדם ואפילו לשבת על כיסא. הנער לא יאריך ימים, אך באמצעות מאורע זה הוכיח הרופא שאפשר לשנות ואפילו במשהו גם מי שהוא פרא אדם וזקוק לחינוך מיוחד. עד כאן הסיפור שמקובל איפה שמקובל. פעם אחת, אני קורא מהספר, פעם אחת כששוחחתי עם אחד הפרופסורים אמרתי שלעניות דעתי כל עניין החינוך המיוחד התחיל הרבה לפני כן, עוד בזמנו של אברהם אבינו, ומעשה שהיה ובאמת היה, כך היה. השם יתברך העיד על אבינו אברהם, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושם הוא דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אברהם אבינו מסר את נפשו לחינוך ילדיו, ואת כל אשר לו מסר ליצחק ולמדו, אך גם את פראי האדם הוא חינך. זהו שמצינו שבשעה שבאו המלאכים לבשר על הולדת יצחק, מיהר אברהם להכין להם סעודה דשנה, כמו שכתוב, אל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימר לעשות אותו. מסביר רש"י, מי היה אותו הנער? זה ישמעאל, לחנכו במצוות. רואים כאן בפירוש שאברהם עסק בחינוך מיוחד, כי התורה הקדושה העידה על ישמעאל והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ואף על פי כן השתדל אברהם גם בו וחינך אותו במצוות. חינוך לפרי אדם זה חינוך מיוחד. זאת אומרת, אברהם היה הראשון שעסק בחינוך מיוחד. הוא לא חינך רק את הילדים הרגילים, הוא חינך גם פרי אדם. במאמר המוסגר, זה מה שכתוב בפרשה, שבישרו לאברהם אבינו, כעת חיה ולשרה בן. מה שיש לך כעת מאגר זה חיה, לשרה יהיה לך בן. אומרת, ישמעאל היה חיה, פרא אדם. רבינו אומר שמי שאין לו אמונה אז הוא כמו חיה, מסוגל לעשות את כל העוולות וכל הרשעות שבעולם, העיקר להוציא עוד קצת כסף, איך לרמות את הבריות, לא אכפת לו. אז כעת חיה, כעת שיש לך את ישמעאל, כעת זה חיה. ולשרה בן, לשרה אני מבטיח לך שיהיה לך בן. על כל פנים, גם בחינוך של הפרא אדם הזה אברהם אבינו עסק, ובסופו של דבר הוא הצליח. כמו שכתוב על קבורתו של אברהם, שכשאברהם אבינו נפטר, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה, פירש רש"י, מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו. זאת אומרת, רואים שהוא לא יגל הריק, השתדל, התאמץ, חינך אותו במצוות, ישמעאל, מה זה זריזות? הרי מה היה פה? באו מלאכים בדמות בני אדם, איך שאברהם אבינו, יהודי צדיק בן 99 שעשה לעצמו ברית מילה עכשיו, סובל מכאבים, מחכה שיבואו אורחים, לא מוכן לוותר על המצווה. וכשהוא רואה שיש פה שלושה אנשים שעומדים שם, שכח מהכאבים שלו לגמרי, ורץ להביא את האורחים לבית, בבקשה תיכנסו. הבן שלו רואה את זה, הפרא אדם רואה את זה. זה לא מספיק, הוא גם לוקח בן בקרח וטוב, ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו. מי זה הנער? רש"י אומר, זה ישמעאל. למה צריך לשתף פה? הרי מצווה בו יותר בשלוחו, מה פתאום צריך? לא, פה יש עניין חינוך, שישמעאל יתחנך. בוא, תלמד איך מכניסים אורחים, איך עושים חסד, בוא תתקן את הפר הזה, תתכין להם אותו, תתבלן להם אותו, מה שצריך. ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו. מה זה לעשות? לעשות את תיקון, כמו ועשתה את ציפורניה, הכוונה שהיא תקנה בסדרת הציפורניים שלה, ככה כתוב. וימהר לעשות אותו, הוא מיהר והזדרז על ידי המהירות שהוא הראה לישמעאל איך עושים מצווה בשמחה, לא בעצלות, בזריזות, בשמחה, במהירות, וימהר. וזה הוא עשה את, ותיקן את ישמעאל. וימהר לעשות אותו, את ישמעאל. להבדיל מפרי אדם, נשמות ישראל קדושות וטהורות. כל יהודי הוא יהלום בכתר של המלך, מלכו של עולם. ככה חכמינו הקדושים אומרים, יהודי זה יהלום בכתר של המלך. ויקרא רבה בפרשה ב', שם החז"ל מבינים שכל יהודי זה יהלום, אבל לפעמים היהלום הזה עטוף ומכוסה בכל מיני לכלוכים, וכשמסירים אותם רואים את ההפרש. ביותר סובב הדבר הזה על ילדי ישראל שהם רק בתחילת דרכם. מלמד טוב, אבא שאכפת לו, יכול להפיק מהם דברים גדולים. הכלל העולה שכל עניין החינוך והחינוך המיוחד בפרט נמצא בתורתנו הקדושה. אם נשכיל ללכת בדרכיה, דרכי האבות הקדושים, לרד אצל כל תלמיד ואל כל ילד ולשמע מה מעיק עליו, מדוע הוא מתנהג כפי שמתנהג, ונזיל דמעה יחד איתו, ובבוא העת נזכה גם לשמוח בשמחתו, אז עם אבן הוא נימוח ונפשות אנו מצילים. אך אם ננסה ללמוד כיצד לחנך ולהבין לליבו של ילד, משום שרופא אוזניים תמוע ניסה להוכיח דבר כלשהו, אם באמת ככה היה הסיפור הזה, אז ודאי שיש כאן החטאת המטרה, והמבין יבין והבוחר יבחר. אז עד כאן מהספר הזה. עכשיו נקרא שאלה, זה כבר מספר אחר, זה מספר שנקרא שוטא דינוקא, שאלות ותשובות בענייני חינוך, שזה גם כן ספר שמראש עבר עליו וכתב שזה יפה מאוד מאוד. אז אחד שואל שאלה כזו, זה מלמד ששאל: אני מאוד אוהב את התלמידים שלי, וברוך השם יש בינינו קשר טוב, אך בזמן השיעורים שאני מוסר להם, ובפרט בשיעור גמרא, אני מרגיש תקוע. השיעור נמסר בקושי, התלמידים רדומים ומתקשים לשתף פעולה. אני מוכן לחזור ולהסביר להם את הדברים בסבלנות גדולה, אפילו כמה וכמה פעמים, אך הבעיה היא שהם כלל לא מבקשים זאת, ובקושי מגלים עניין. מה ניתן לעשות? תשובה: דורנו משופע בהבלים ועניינים חסרי תוכן, המון המון שטויות יש בדור שלנו, ובכל זאת עינינו הרואות שרבים הממהרים לרוץ אחריהם. מדוע? משום שהם נוצצים, זוהרים ומושכים את העין ואת הלב. מכשירי חשמל, מודעות רחוב שקורצות להולכים ולשבים, מכוניות חדשות, אפילו המזון מגיע באריזות עם ציורים מעניינים, משחקים ושעשועים ששובים את ליבו של הילד ומפתים אותו לקנות עוד, והעולה על הכל, מכשירי הטלפון הניידים. שמה זה כבר נוצץ מאוד. מה שתרצה יהיה שמה, גם מה שאתה לא רוצה יהיה שמה, במיוחד מה שאתה לא רוצה יהיה שמה. אחרי כל הדברים האלו, הנוצצים והמפתים והנעימים והמגרים וכל מיני לשונות כאלה של משיכה, הילד מגיע לכיתה ומתבקש לקחת חלק בדיון על שור שנגח את הפרה. נו, הרי הוא הרגע ראה איזה משהו מאוד מעניין שם על המסך, צבעוני, קופץ, נוצץ. פתאום הוא בא לכיתה: תלמידים יקרים, היום נלמד על שור שנגח את הפרה. אנחנו מוכרחים להודות על האמת ולשאול את עצמנו מדוע שזה יעניין אותו. המחשבה שלו מוצפת בדברים קופצניים וזוהרים, ומה לא ולפרה עכשיו. הרמב״ם כבר כותב בפירוש המשניות לסנהדרין, נקרא מלשונו של הרמב״ם, לשון הזהב: שים בדעתך כי נער קטן, ילד קטן, הביאו אצל המלמד ללמדו תורה. וזהו הטוב הגדול לו לעניין מה שישיג מן השלמות. בוודאי שאם נזכה לגרום לעזר שילמד תורה, אין למעלה מזה, זה השלמות. אלא שהוא, למיעוט שנה וחולשת שכלו, אינו מבין מעלת אותו הטוב ואל מה שיגיעו בשבילו מן השלמות. הילד לא מבין עכשיו, התורה היא קדושה. ילד קטן, מה, נשים אותו בחדר. מה הוא צריך את זה? תן לי לשחק בחוץ, יותר מעניין. לא מבין את השלמות הזאת, הוא לא מבין מה התורה שווה. ולפיכך בהכרח יצטרך המלמד שהוא יותר שלם ממנו, אנחנו מקווים שלפחות המלמד מבין את הערך של התורה, הוא יותר שלם ממנו בשכל, שיזרז אותו על הלימוד בדברים שהם אהובים אצלו לקטנות שנותיו. זאת אומרת, דבר איתו בשפה שלו, תעשה שיהיה לו גירוי מדברים שמעניינים אותו כדי שילמד את התורה, ויאמר לו, קרא ואתן לך אגוזים או תהנים ואתן לך מעט דבש, ובזה הוא קורא ומשתדל. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, תשבה את ליבו בדברים שמעניינים אותו. בדור של הרמב״ם עדיין עניין תהנים ואגוזים וקצת דבש. היום תגיד לו דבר כזה, הוא עדיין יעדיף את האייפון הגדול. אבל הרמב״ם רוצה להגיד, הוא לא מבין כמוך את המעלה של התורה. אתה בא לכיתה, רוצה להעביר שיעור גמרא, אתה יודע מה התורה שווה, מה זה הבאי, מה זה רב, נו אשריך. את הילד זה לא מעניין. הוא שואל את עצמו שאלה אחת פשוטה, מה יצא לי אם אני אקשיב למלמד הזה? מה אני אקבל? תן לו משהו, איזה פרס. הרמב״ם אומר, תן לו את העינים. תן לו, תעשה איזה מבצע שאם איזה פרס ששווה לו. לא לעצם הקריאה, אומר הרמב״ם, לפי שאינו יודע מה עלתה, אלא כדי שיתנו לו אותו המאכל. והאכילת אותן המגדים אצלו יקר בעיניו מן הקריאה וטוב הרבה בלא ספק. זאת אומרת, זהו, תפתה אותו עם איזה משהו שאמור לעניין אותו. עכשיו אנחנו בדור שלנו בבעיה קשה, כי כנגד כל הדברים הקופצניים והזוהרים והמפתים, אנחנו צריכים למצוא איזה תהנה ואיזה אגוז ואיזה דבש שיעמוד כנגד זה ויפתה את הילד ללמוד בכל זאת. דוד המלך אומר, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. אם לא שאני מרגיש שהתורה שלך היא השעשוע שלי, ועל ידה אני מרגיש סיפוק נפשי, ממילא אלך לחפש את הסיפוק ואת השעשוע במקום אחר, באבלי העולם הזה, ובכך אלך לאיבוד ואגיע לעניות הדעת. זה אני אלך לאיבוד בעוני, יאבד לי הדעת, אם אני לא ארגיש שהתורה שלך משעשעת ומשמחת את נפשי. הרי שיש להגיע למדרגה כזו שעיקר שעשועיו של האדם היא התורה הקדושה, והיא תמלא את כל ישותו. אחרת, הוא יחפש להשתעשע בדברים אחרים חלילה. ואם כך, לגבי מבוגרים, הלכת כמה וכמה לגבי ילדים. ובאמת, שגם חכמים הקדושים הכירו בשינויים שבדורות, וכמובה בפסיקת לרב כהנה, אמר רבי יצחק, בראשונה הייתה פרוטה מצויה, היה אדם מתאווה דבר משנה ודבר תלמוד, ועכשיו שאין פרוטה מצויה, וביותר שאנו חולים מן המלכויות, כבר נהיינו חולים מרוב מיסים וגזרות שמפילים עלינו, אדם מתאווה לשמוע דבר מקרא ודבר אגדה. כלומר, כשהייתה פרוטה מצויה והיה קמח, היה פרנסה, אנשים היה להם יישוב הדעת, אז היה להם פנאי ויישוב הדעת לעסוק בתורה, והיו מתאווים ללמוד משנה וגמרה ולהכניס את הראש בעומק העיון בלימודים הקשים. אך עכשיו, כשירדו הדורות ואנשים נלחמים על פרנסתם ויש לשלם מיסים למלכות, אנשים מבקשים לשמוע דברים שיקלו עליהם ויסמכו את ליבם כדברי מקרא ואגדה. הרי שחכמינו הקדושים הכירו בירידת הדורות, וממילא הדברים הללו שייכים גם לתלמידים ולא רק למבוגרים, שהרי את האווירה של הקשיים או הרדיפה אחר הרווחים גם הם סופגים מההורים בבית, וגם הם מרבים לשמוע שכסף ואיך נגמור את החודש מצד אחד, או בשבוע הבא אני סוגר עסקה חשובה ואני מתכוון לקנות את הרכב החדש שרק אתמול המציאו מצד שני אצל כמה משפחות. אלה מושגים שחוזרים על עצמם הרבה יותר מאשר שפתאום האבא נכנס הביתה עם איזה שמחה נדירה ומכריז בכל רם, שמעתי חידוש גדול היום בבית המדרש ואני רוצה לשתף אתכם. מתי פעם האחרונה שילד שמע כזה משפט? האבא מאושר, עומד בפתח הבית, תשמעו איזה סברה, תשמעו איזה חידוש, איזה פשט. זה לא שומעים, זה רק מה כן שומעים, תשמעי, אני לא יודע מה נעשה, איך נגמור את החודש הזה, מאיפה נקסיק כסף, מה נעשה, ניקח הלוואה. יש איזה הלוואה אטרקטיבית עם ריבית נמוכה, אז הילד גם שומע שריבית זה גם נהיה מותר, זה כבר עוד משהו שצריכים לשים לב אליו. ואכן את זה לעומת זה עשה אלוקים, ומאויבי תחכמני, כלומר שבכל דור יש להתבונן בצד שכנגד, מהאויבים צריכים להתחכם, להחכים מהם, הצד שאויב לנו, וממנו ללמוד ולהחכים כיצד למשוך את הלבבות לדברים האמיתיים והנכונים. ופה מתחיל העניין. בוודאי נתקלת במוכר או סוחר המבקש למכור לך מוצר מסוים. הוא שופע חיוכים ומדבר בהתלהבות מתוך ביטחון שהוא מוכר לך את הדבר הכי טוב שיכול להיות. תשמע, המוצר הזה ישנה את חייך. מהיום יהיה לך קל לחיות, אתה תהיה הכי מאושר, אתה לא תבין איך עד היום הסתדרת בלי זה, אתה לא תפסיק להודות לי, עם חיוכים, ועם תנועות ידיים, ותנועות גוף, וקריצות, גם במידה וניסית לטעון כנגדו שיש מוצר דומה במקום אחר, ואולי אפילו יותר זול, הוא כבר יאמר לשלוף 10 טענות ולהסביר שהמוצר שתקבל שם אינו מגיע לאחד מיני אלף המוצר שתקבל אצלו. תראה, הוא סוחר טוב. לו יצויר שהסוחר הזה לא ממש מאמין בדברים שהוא אומר, הקונה ירגיש את זה, ונפשו לא תתפעל. לעומת זאת, אנו קונים דברים שנמסרים לנו בהתלהבות ובביטחון גדול. כך ויותר מכך, כנגד כל האורות והניצוצות אשר ילדינו נחשפים אליהם בדורנו, חשוב והכרחי שהמלמד ידע כיצד למסור את החומר הלימודי לתלמידים באהבה, ביטחון והתלהבות גדולה. וכך מובא בדברי רבינו בתורה קנ"ו, ותארת הלב הוא על ידי שמתלהב ובוער ליבו להשם יתברך, על ידי זה נתאר הלב. כי נגד שנתלהב ונבער לעבירה או לתעבר אחת שלום, שמזה נטמע ליבו, נגד זה צריך שיתלהב ויבער ליבו להשם יתברך, ועדי זה יתאר ליבו, כמו שכתוב, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. פה רבינו מדבר מחמימות, שיהיה לך לב שבוער להשם יתברך, שיהיה לך תבערת אש בלב. ואכן, היו פעמים שגם אני הרגשתי שהשיעור לא נקלט אצל התלמידים, הם היו רדומים. בדקתי את עצמי וגיליתי שאיני מוסר להם אותו בהתלהבות, איני מחדש להם, איני מלהיב אותם. חז"ל מספרים על רבי עקיבא שהיה יושב ודורש ונתנמנמו התלמידים, ביקש לעורר אותם. אמר, מה זכתה אסתר למלוך על 27 ומאה מדינה? הרי שכשרבי עקיבא הבחין שהתלמידים מתנמנמים, הוא הבין שעליו לגרום להם להתעורר, ואז הוא העלה קושייה מעניינת, משהו שימשוך את תשומת ליבם ויחזיר אותם לסוגיה. כמו כן, ראו למלמד לגוון, ללמד בהתלהבות, להכין את השיעור לפני כן, ולהביא רעיונות ועניינים הקשורים בעקיפין לנושא המרכזי, כגון שאלות הלכתיות שנשאלו במהלך הדורות בהקשר לסוגיה, ולעורר על כך דיון בין התלמידים. ובאמת שפעמים רבות מצאתי בספרי השו"ת שהתחברו בדורותינו שאלות המתאימות לתקופתנו, והצגתי אותם בפני התלמידים על מנת לעורר דיון סוער. מדי פעם הצגתי שאלה שכזאת למרות שעניינה לא היה קשור בכלל לסוגיה בה עסקנו, וכל הכוונה הייתה ללבות את אש התורה, אש הלימוד. לדוגמה, משפחה הלכה לצימר בצפון, הגיעו לצימר ויופי, צימר של איזו אישה אלמנה שמנהלת אותו, והם רצו לעשות טיול בקברות צדיקים, והלכו כנראה יום שלם שהם לא היו בצימר, והיה שם איזו הפסקת חשמל או איזה קצר, אז כל המכשירים החשמליים התחברו, ביניהם גם המקרר, ואז כשהם חזרו לצימר בלילה היה ריח חזק של צחנה, ריח מסריח. חיפשו וחיפשו עד שהגיעו למקפיא, וראו שהיה שם איזה אוף שכנראה אלמנה השאירה שם, שהתקלקל והסריח, זה היה בתקופה של הקיץ, וכבר אי אפשר לנשום שם. אז מה עושים במצב כזה? זורקים את זה לפח. זרקו את זה לפח, אבל לא הפח שבצימר, זה עדיין יסריח, חיפו את זה לרחוק. יופי. עברו ככה עוד כמה ימים שהם היו בצימר, ואז הגיע הזמן שהם צריכים לפנות את הדירה, את הצימר, וחוזרים לביתם. תודה רבה לאישה היקרה, אלמנה, לאירוח, שילמו לה מה שצריך ונסעו הביתה. אחרי כמה שעות היא מתקשרת אליהם בבעלה, תגידו, היה איזה עוף במקפיא? כן. מה, איפה הוא? שריח, זרקנו אותו. מה? זה מתברר שזה היה קופת חיסכון שלה, היא פתחה אותו, ואת כל השטרות שלה היא החביאה בפנים, עם איזה עטיפה ככה כמו שצריך, וסכומים של אולי מאות אלפים או לא יודע כמה, זה היא דחפה שם בתוך העוף הזה, כי גנב בוודאי לא יחשוב שהעוף נמצא, שהכסף נמצא בתוך העוף, והם זרקו לה את זה. עכשיו נשאלה השאלה, מי צריך לשלם על זה? כי הם צריכים לשלם, לא צריכים לשלם, פטורים, חייבים. עכשיו, שאלה כזאת בתחילת שיעור, זהו, זה כבר זרקת פה פצצה. עכשיו, אם עושים את זה כמו שצריך, יש פה דיון עכשיו. תלמידים יגידו, בטח שהם חייבים, מה זאת אומרת? מה פתאום, למה חייבים? מה הם אשמים? ככה, ככה, דיון, הכנסת להם את הראש לסוגיה. עכשיו תדון על זה, אחר כך, תמשיך ללמוד מה שאתה רוצה, עכשיו הם כבר איתך. וגם את השיעור הבא, את המשך השיעור תלמד בהתלהבות. אבל זה דוגמה לגיוון, תביא דברים מעניינים, תציג שאלות, תציג דברים, פריטים, חפצים, עניינים. כי באמת כבר אמרו חכמינו הקדושים, כל מילתא דתמיא מידקר דחירי לאינשה, זה בחולין, דפי עיני עמוד ב', דברים תמוהים ומופלאים נזכרים אצל האנשים. דבר פלא, וואו, ראית מה קרה פה, זה יזכור את הדברים הרגילים השטחיים, אנשים שוכחים. פתאום קרה איזה משהו, זה מעניין. ולכן כשמציגים בפני התלמידים שאלה תמוהה, או שמציגים את הסוגיה הנלמדת בצורה מעניינת ומרתקת, זה גורם לתלמידים לזכור, ולשם כך ראוי להקדיש זמן על מנת להגיע מוכנים לשיעור, שהרי גם השם יתברך בעצמו הכין את התורה וחזר עליה 4 פעמים לפני שלימדה למשה, כמו שמובא במדרש. כמובן שיש תלמידים המגיעים מבית ורקע קשה, ולכן אין להם חשק ללמוד. אך כעת אנחנו מדברים על בעיה של כיתה שלמה, מוכרח להיות שהשיעור לא נמסר באופן שימשוך את הלבבות. הנביא ישעיהו אומר, השם אלוקים נתן לי לשון לימודים לדעת לאות את יעף דבר. מה זה אומר? המצודו דוד פירש, להשיג ללמד לפי העת והזמן את התאב לשמוע דבר השם כאדם העייף והתאב למים. כלומר, שיש ללמד לפי העת והזמן, כי צריך להתחדש ולהתאים את הלימוד לפי הדור. כל אחד מבין שבדורנו המשופע בחומריות לא שייך ללמד 6 תלמידים מתוך ספר אחד כפי שנהגו בדורות קודמים. כמו כן, לא מתאים ללמד באופן של הטלת מורה ופחד על התלמידים, אלא מתוך אהבה והתלהבות דווקא. כמו שהצדיקים, זה מובא בשם הרב רב זושה, שבעקבות משיחה, המשנה אומרת בעקבות משיחה, בעקבות משיח, אירי חטי מאסו. בזמן הזה של לפני משיח, יש למסור את התורה מתוך אהבה, ורק כך למשוך את הלבבות. מה שאין כן, אם הולכים בדרך של עירה ומידת הדין, זה ממאיס, ולא יהיה מי שמעוניין לשמוע. אירי חטי מאסו, תפסיק להפחיד אותי עם אנשים, נמאס לי לשמוע את זה, נמאס אירי חטי. תלמד אותי באהבה, עם חיוך, עם שמחה, עם ריקוד. והנה חכמינו הקדושים אמרו במגילה דף כ"א, ממות משה ועד רבן גמליאל לא היו למדין תורה אלא מעומד. משמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם והיו למדין תורה מיושב, והיינו דתנן, זה מה ששנינו, משמת רבן גמליאל בטל כבוד תורה. ועל פי זה מובן היטב מדוע כבוד התורה הוא בעמידה. כבוד התורה זה בעמידה. הדבר מעורר ומכניס תבלים והתלהבות ללימוד. שרבא מלמד את התורה שהוא עומד, הוא עובר בין השולחנות, הוא זז. זה משהו שמעורר אותם, את התלמידים. מאשר רבא שיושב מול התלמידים, ככה כל השיעור בישיבה. תלמידים יקרים, היום נלמד סוגיה על שור שנגח את הפרה. מאוד מאוד משעמם וזה מרדים. אבל מלמד שהולך ועומד וזז ופתאום כותב איזה משהו על הלוח, פתאום ניגש לאיזה תלמיד, פתאום שם את היד על הכתף של מישהו, פתאום עושה ככה, 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 הרבי הזה לא נותן להם לישון. כבוד התורה זה בעמידה, לא בישיבה. אפשר שבימינו שירד חולי לעולם והרגילות לשבת בשעת הלימוד, עדיין כדאי וחשוב שהרב המלמד את התלמידים הצעירים ישתדל ללמדם בעמידה ובתנועה ולהחזיר עטרה ליושנה. כלל הדברים הללו שייכים לדברי הגמרא בחולין קופתת עמוד ב', כל דעשר רחמנא אשרא למקבצי. כל מה שהשם יתברך אסר עלינו, הוא התיר לנו משהו דומה לו. משום שאי אפשר לקחת משהו מילד מבלי לדאוג לו לתחליף. שם הגמרא מונה כמה דברים שהקדוש ברוך הוא אסר עלינו. אסר עלינו חזיר, התיר לנו דג שיש לו טעם של חזיר. שנשאל מה הטעם, אני רוצה לומר חזיר. בסדר, אתה יכול לטעום דג, אותו טעם של חזיר, וזה דג כשר. וככה הגמרא מונה שם כמה דברים. כל מה שהקדוש ברוך הוא אסר עלינו, אבל הוא התיר לנו משהו אחר כמוהו. אנחנו דורשים מהתלמידים שלא יתלהבו יותר מדי מהרחוב והאורות שהוא מקרין, אבל אנחנו לא מספקים להם תחליף הגון. אם מלמד מעביר שיעור גמרא לתלמידים לאחר שהוא הכין אותו היטב, הכין כמה קושיות וסיפורים שקשורים לנושא, כמה התלהבות ויש קודש יכול להיות בשיעור שכזה. הגודלים התנופפו לכל עבר, תלמידים התפרצו בשביל לקחת חלק בדיון, המלמד יקיע לסטנדר בחוזקה וידרוש להביא לו מסכת אחרת מהמדף, מתוכה יביא ראיה לדבריו. יש התורה. כשתלמיד תואם את המתיקות הזאת הוא מתחבר לתורה הרבה יותר. אנו מוכרחים שהתורה שאנו מציגים ומוסרים לתלמידים תהווה תחליף והרבה יותר מכך לשאר ענייני העולם הזה שהם נחשפים עליהם. והצדיק הקדוש רב אורי מסטרליסק אמר בשם הצדיק הקדוש רב שלמה מקרלין על הפסוק מכה בהמה ישלמנה, מי שרוצה לעקוד את הבעמיות עליו להשלים ולשלם הנאה מותרת במקום ההנאות האסורות. אתה רוצה לעקוד בהמה? אתה רואה שהילד הזה משוקע בבהמיות, כל הזמן הראש שלו באייפונים ובאינטרנט ובזבל וזוהמה ורחוב וחברים, אתה רוצה לעקוד לו את הבעמיות הזאת? תשלמנה, תשלים לו את זה ממשהו אחר שמותר, תעורר אותו, תעשה שיהיה לו מעניין במה שאתה רוצה למכור לו. אכן העניין הזה צריך להתחיל מהמלמד וההורה עצמו, שיקיים בעצמו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, ואז יהיה לו מה למכור לתלמידה, והם ירגישו שהסחורה שהוא מוכר להם טובה בכל סחורה אחרת. ובוודאי שהעניין הזה שייך גם בחינוך הילדים בבית, כשרוצים להנחיל ערך מקודש, התלהבות ממצווה מסוימת, זה לא יעבור כראוי אם ההורה לא ימחיש את ההתלהבות. אתה מברך ברכה, תברך בכל רם, שהבן שלך יראה את זה וילמד ממך. אם אתה תברך ככה, זה מה שילמד ממך. שבנה בא לבית הכנסת עם הבן שלו, תראה לו שאכפת לך, וואי וואי, תראה, פותחים את הארון, בוא נתפלל, הנה זכות, זה זמן גדול, אגבת ספר תורה, תראה, הנה, האותיות הקדושות, תראה לו שזה מעניין אותך, יש סיכוי שזה יעניין גם אותו. אבל אם אתה בדיוק באמצע לכתוב איזה משהו, לתקתק איזו הודעה בטלפון בשעה שפותחים את ההיכל, נו. ולסיום, ראוי להציג כאן את דברי הגמרא ברכות דף י"ז עמוד ב', בגנותם של הגויים בני מטה מחסיה, שרבשי קרא להם אבירי לב. למה רבשי הקפיד על הגויים שגרים במטה מחסיה? מה קרה? כי הם ראו את כבוד התורה פעמיים בשנה, כשעם ישראל היו נספים לשמוע את דרשתו לפני פסח ולפני ראש השנה, והיו שם גם גויים שראו את ההתאספות הזאת, ובכל זאת אפילו אחד מהם לא התגייר. אז רבשי היה מקפיד עליהם, קורא להם אבירי לב, איזה לב יש להם של אבן, הם רואים את כבוד התורה הגויים האלה ולא מתגיירים. מה כבוד התורה שהם ראו בדיוק? התוספות אומרים שהיה עמוד של אש יורד מן השמיים וזהו כבוד התורה. זאת אומרת, כבוד התורה זה באש, בהתלהבות, בחשק, ואם אותם גויים לא התעוררו להתגייר, זה משום שהם היו גויים אבירי לב. אך להבדיל, לתלמידים, אותם אתה מלמד, ישנה נשמה קדושה שעל ידי האש מן השמיים היא בוודאי תתלהב יותר ויותר. והגם שאש ירדה מן השמיים, מצווה להביא מן העדיות כידוע ולהדליק וללהב את האש הזאת יותר ויותר, וזהו כבוד התורה שבוודאי ימשוך את לבבו של כל מי ששם ישראל נקרא עליו. והגם שהפיתויים רבים והרחוב קורץ מאוד, ומה יעשה הבן ולא יחטא, ויתכן מאוד שגם אחרי שיעור נפלא באש קודש עדיין יימשך לבבו של הילד אחר אבלי העולם הזה, אך מה שאפשר לנו לעשות עלינו לעשותו. שיעור מליף בתוספת קשר אישי בריא עם התלמידים, הן בזמן הלימוד והן מחוצה לו בשעות הערב, ייתכן מאוד שיגרמו לפחות לחלק ניכר מהתלמידים להמשיך ללכת בדרכי אבות. אחרת זוהי מלחמה שנידונה מראש לכישלון, ובחורים רבים אשר נשרו מחק היהדות בעוונותינו הרבים יעידו על כך שלא מצאו תוכן, סיפוק והתלהבות ביהדות ולכן נטשו. לכן עלינו נפלה חובת היום להשתדל לחנך בהתלהבות, והשם הטוב בעיניו יעשה. השם יתברך יזכה אותנו שנהיה שליחים טובים לחנך את הילדים.